טוב, אז הפרשה החותמת, פרשת מסעי, פותחת במניין המסעות שהיו בכל שנות המדבר, 42 מסעות. בתוך המסעות האלה מעט מאוד הפסקות, כמעט רק תיאור מסעות. הפסקה אחת שמתארת את מות אהרון, אבל הרוב הגדול זה באמת תיאור של כל המסעות, וייסעו ויחנו, וייסעו ויחנו, זה גם טעמים מסודרים כאלה, וייסעו ויחנו. והקושי שכל המפרשים עוסקים בו הוא מה טעם נכתבו כל המסעות הללו. מה הצורך? זה גם לא סיכום. כי אנחנו לא ידענו על כל המסעות האלה שנסעו מחשמונה למתקע וממתקע ואלוש ודופקה ומה נותנת כל פרשת כתיבת המסעות הזאת. ובטרם שנענה על זה אני רוצה לנסות ללמוד ביחד את כותרת הפרשה. התחלנו את זה בשבוע שעבר, אמרנו שניגע בזה, אני ננסה לעמוד בדברים. אלה מסעי בני ישראל, פרק למד ג', פרק למד ג', פסוק א', תחילת פרשת מסעי. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לציב אותם ביד משה ואהרון. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. זהו, זאת הכותרת, והיא מסובכת. בקיצר, אלה מסעי, נכון? אתה רוצה להגיד שזאת רשימת המסעות, אז תכתוב אלה מסעי בני ישראל, מה... אני רוצה להתמקד רגע בפסוק השני. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. כלומר, משה כותב את, ממש לא מובן מה כתוב פה כמעט, את מוצאיהם למסעיהם, את המוצא, את נקודות המוצא או את היציאות למסעות, ואלה המסעות למוצאיהם. מה זה מחייב הבנה? הפסוק הזה מחייב הבנה, אבל בתוך הפסוק הזה שמחייב הבנה, בוא נשים לב לנקודה שנראית כמעט לא נראית, לא שמים לב אליה. ויכתוב משה, זה בכלל משונה. לא את כל התורה כולה משה כותב? למה לא נפתחת פרשת בעלותך בויכתוב משה, בעלותך את הנרות, ויכתוב משה, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים. ויכתוב משה זה לא פתיחה לכל התורה כולה? את כל התורה כותב משה. לא? ככה מסיים את התורה את עצמה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה לכתוב את התורה. הקדוש ברוך הוא מדבר, ומשה כותב. ופתאום בא פסוק, נכון שלא שמים לב לזה, זה נראה כותרת מאוד פרוזאית, אלה מסעי. אבל כשמפרקים את הכותרת, היא כותרת מאוד קשה. מוצאיהם למסעיהם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אגב, מוצא בעברית זה לא יציאה. כשאני אומר את המילה יציאה, אז בעצם אני מתאר פעולה, יציאה. זו פעולה מעשית. מוצא יכול להיות בהחלט גם שם תואר. מקום המוצא הוא. יציאה זה המקום שבו מתרחשת הפעולה של היציאה. מוצא זה יכול להיות שם, מוצא, זה שם. זה יכול להיות שם תואר. אבל כאן זה לא מתאר שם תואר, אלא זה מתאר את נקודת היציאה. ובכל זאת זה מופיע בתור מוצאיהם. כאילו, בדרך ממילא, זה המוצא, שם, משם הכל יוצא, משם הכל... הפסוק לא מובן, אבל על הלא מובן הזה אני מוסיף את ויכתוב משה שממש מחייב הבנה פה. אני אמרתי בשבוע שעבר, אני נכנסתי לויכתוב משה הזה בעקבות הזכות שזכינו בכתיבת ספר תורה לפני הזמן האחרון הזה. ואז בעקבות זה ניסיתי לתת את הדעת על ויכתוב משה את מוצאיהם. מה באה הכתיבה הזו להוסיף? ואז חזרה לכותרת, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם ביד משה ואהרון. כאן הקושי הוא ממש תוכני. האדמו"ר הזקן שואל את זה, כבר הזכרנו פעם את השאלה, אלה מסעי בני ישראל, הבנתי. לצבאותם ביד משה ואהרון, הבנתי. אבל אלה לא מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים. רק במסע הראשון יצאו מארץ מצרים, אבל מהמסע השני, השלישי, הרביעי, העשירי, העשרים, השלושים ואילך, יצאו מהמוצא הקודם. הרי אלה לא מסעי בני ישראל שיצאו מארץ מצרים. אם היה כתוב אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, ולא היית יודע למה אתה מצפה, היית מצפה אולי עכשיו להרבה נקודות מוצא שמשם יצאו. אלה יצאו מפה, אלה יצאו מפה, אלה יצאו מפה, כולם יצאו מארץ מצרים. אתם מבינים מה אני אומר? אבל זה לא מה שכתוב בפרשה. הפרשה מתארת איך אחרי שהגיעו לדופקה, יצאו לאלוש, ואיך מאלוש הגיעו לריתמה, ואיך אחרי זה הגיעו לנבו, אז שיוצאים מהר נבו לירדן יריחו, שזה המסע האחרון. אז זה נקרא מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, זה 40 שנה אחרי, וזה מהר נבו, זה בכלל לא מארץ מצרים כבר מזמן. אלא מה, אלה מסעי בני ישראל שהתחילו מארץ מצרים. תראו איך כותרת פשוטה, 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 תמימה, היא כל כך מורכבת. והנקודה המרכזית שאני רוצה להבין אותה, זה באמת את ויכתוב משה בתוך כל הדברים. כלומר, כל הדברים יעזרו בעזרת השם אחד לשני, כל הקשיים. אבל ויכתוב משה באמת מחייב הבנה. כי מתוך הויכתוב הזה, אתה אפשר להבין כנראה את עניין הכתיבה, להבין עניין כתיבת ספר תורה, להבין את עניין הכתיבה בכלל, אולי אפשר מתוך הויכתוב משה הזה. כי הרי משה כותב את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. ואלה מסעיהם למוצאיהם. גם על פי השם הזה משונה לנו. מי צריך לחזור על זה? אנחנו יודעים שאת כל התורה כולה משה אומר על פי השם. בספר דברים מתחיל משה לדבר מפי עצמו. נכון? בספר דברים אלה הדברים אשר דיבר משה בעבר הירדן. שם בפרשה הבאה משה מדבר מפי עצמו, ושכינה מדברת מתוך גרונו. אבל אלה מסעי זה על פי השם, כמו שויקרא זה על פי השם. כמו שפרשת המשכן היא על פי השם. אלה השאלות הבסיסיות שאני רוצה לנסות להתמודד איתן, אבל אני רוצה להיכנס לזה אחרי שנראה טיפה טיפה מרחב יותר גדול. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. את המושג הזה על פי השם, ניתחנו בשבוע שעבר בהקשר אחר. אני רוצה להתחיל מנקודה אחת ששייכת לסוף הפרשה, שהזכרנו בשבוע שעבר, אגב, פרשה הרבה יותר ארוכה. דיברנו על צרורת המדיינים, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. דיברנו על הערכה הזו. אני רוצה לגעת בנקודה אחת, שהיא מתוך כל מה שדיברנו עליו בשבוע שעבר, אבל הבלנו אותו, רצנו אותו מהר, אני רוצה להתחיל בזה לשנייה אחת, זה גם קשור מאוד מאוד לרגעים האלה, למלחמה הזאת. בתוך מלחמת בני גד ובני ראובן, דבר שטיפה הזכרנו, ואני רוצה רגע לגעת בו ביחד. אני משאיר את ויכתוב משה, את מסעי, את מוצאיהם, נשוב לשם. אני חוזר לפרק למדבית בפרשה הקודמת, נסתכל רגע ביחד, פרק למדבית. אנחנו נתמקד עוד רגע מפסוקים ט' ז' ואילך. חמישה, שישה פסוקים שנראה ביחד. הסיפור שעוסק בו פרק למדבית הוא סיפור בני גד ובני ראובן. בני גד ובני ראובן פונים אל משה רבינו, פונים אל משה רבינו, ואומרים לו, הם באים בבקשה, הם אנשי מקנה, יש להם מקנה רב עצום מאוד, עבר הירדן המזרחי הוא ארץ מקנה, מבחינת ההתאמה, והם מבקשים בתוך כל נחלות הארץ והגורלות, הם מבקשים לנחול את עבר הירדן המזרחי. הגיוני. הערה צדדית, חז"ל שואלים אגב, למה הם אנשי מקנה? איך יש להם מקנה יותר מכולם? איפה זה התפתח? במדבר היה פיתוח מקנה. איך התפתח שם המקנה? תשובה של חז"ל היא מעניינת מאוד. לכולם היה מקנה. המון. כי הם מוציאים איתם ממצרים. הרבה מאוד שלל. אחר כך הם מוציאים איתם את כל מה שיוצא בקריאת ים סוף, הרבה יותר ממה שיצא ממצרים. אז לכולם היה מקנה. אז איך בני גד ובני ראובן ממשיכים להיות כאלה עשירים? זה עכשיו ללמוד ביזנס. איך בשנה ה-40 לבני גד ובני ראובן יש מקנה עצום, ולשאר לא. הם לא ידעו לגדל, הם ידעו פחות. התשובה של חז"ל היא מרתקת. חז"ל אומרים שכל השבטים, לכולם היה מקנה, כולם התחילו באותו בסיס. רק שאנשי בני גד ובני ראובן מחבבי המן היו. הם כל כך התקשרו למן שירד מן השמיים, שהם היו צמחוניים, הם לא אכלו מהמקנה של עצמם. אז נשאר להם מקנה רב עצום מאוד, כפול כל מה שיש בכפולות. וכולם אכלו מהמן, אבל מנה שנייה אכלו גם תוספות קצת. ובני גד ובני ראובן אכלו בלי תוספות, אכלו רק מהמן. יפה מאוד. צריך להבין שמבחינה רוחנית, כשאני אומר שהם היו מחבבי המן, זאת אומרת שהם היו רוחניים מאוד, כי המן היה לחם מן השמיים, כי המן היה לחם אבירים. אז לפני שאנחנו מתארים את אנשי המקנה, צריך לתפוס שאם הם אנשי מקנה כי הם מחבבי המן, אז הבקשה שלהם היא מעניינת, ועכשיו אני אגיד למה אני פותח בכל זה. כי הרי כשקוראים את פרשת בני גד ובני ראובן, ואני לוקח עליה בדיוק שתי דקות, כשקוראים את הפרשה הזאת, אנחנו נכנסים לתחושה של אי-הבנה אחת גדולה, misunderstanding. באים בני גד ובני ראובן אל משה, מבקשים ממנו לנחול את עבר הירדן המזרחי, זו באמת בקשה חריגה, אבל זו לא פעם ראשונה שבאים ומדברים על משהו, גם בנות צלופחד באות. והוא אומר להם, הם עוד לא אומרים לו כלום לגבי המלחמה ולגבי כלום, הם רק אומרים לו שהם רוצים את השטח הזה. ואז הוא אומר להם את הדברים הקשים ביותר, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה, זה ברגעים האלה ללמוד את זה, זה דבר עצום. האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. והוא מאשים אותם בהאשמות מזעזעות עוד לפני שהוא שמע בכלל מה הם רוצים. כלומר, הם רוצים את עבר הירדן המזרחי. אבל הם לא אמרו שהם לא יצאו למלחמה. והוא מוסיף ואומר להם, ולמה תניעון את לב בני ישראל לבלתי עבור? הוא עוד מוסיף ואומר להם, כה עשו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. הוא לוקח את בני גד ובני ראובן, מחבבי המן, והופך אותם לממשיכים ישירים של המרגלים. עכשיו, להגיד את הדברים האלה זה תמיד קשה. להגיד את זה בשנה ה-40, כשכבר קלו מתי מדבר, והוא אומר, ועכשיו שאתם עושים את זה, ושיחתם את העם הזה. הם לוקחים כמה צעדים אחורה, ואז באים ואומרים לו את המילים הבאות, פסוק ט"ז בפרק למד ב', ויגשו אליו, ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפינו. אבל ויגשו הזה, מתאר את המצב בדיוק, הרי הם היו שם. מה זה ויגשו? מאיפה הם באו? כמו ויגש אליו יהודה. ויגשו אליו, פירושו, המערכת הייתה מתוחה בצורה שאי אפשר לתאר, והיה צריך שהם יגשו אליו. האנרגיות היו כאלה שמישהו היה צריך לגשת. אחרי ויגש אליו יהודה, פונה יוסף אל האחים ואומר, גשו נא אליי, ויגשו, רק אז ויאמר עליהם אני יוסף. ואחרי זה אני יוסף אחיהם. צריך את הויגשו. הכל פה טעון, והשאלה היא למה? הם עוד לא דיברו על הנושא של המלחמה ועל הכניסה לארץ. הם עוד לא אמרו על זה מילה. ויגשו אליו ויאמרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפינו. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר הם אביאונום אל מקומם, וישב טפינו בערי המבצר מפני יושבי הארץ. לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. בעברית אחרת, מה כבודו רוצה? אנחנו הולכים להיות חלוצים, ואנחנו נחלץ, אני חוזר לפסוק י"ז, חושים לפני בני ישראל עד אשר הם אביאונום אל מקומם. עד שאחרון אחינו ואחיותינו לא מתיישב בבית שלו, בצד המערבי של הירדן, מהצפון, בנפתלי ודן ושבט אשר, מתי אשר למעלה, ועד הדרום, אנחנו לא חוזרים הביתה. בינתיים בערי המבצר שאנחנו בונים, יהיו נשינו וטפינו, ורק כשנסיים אנחנו חוזרים. זו החלוציות בשיאה. לא נשוב אל בתינו עד יתנחל בני ישראל איש נחלתו. כי אם אתה תקבל את בקשתנו, לא ננחל איתה מעבר לירדן ועלה, כי באה נחלתנו אלינו מעבר הירדן מזרח. למה אי אפשר היה לתאם עמדות? כלומר, מה קרה? למה? נו, אז אם הפשט היה שעכשיו אומר משה רבינו, טוב, תראו חבר'ה, לא הבנתי, באמת. אבל אתם בחורים טובים. לא הבנתי, אין דבר, הכל בסדר. בואו נשתה קפה ונרגיע את העניינים. אתם יודעים, הרבה מתח, כניסה לארץ, המערכת גואשת. בואו, קפה על חשבון הבית. אבל זה לא מה שכתוב, תראו מיד מה כתוב. ויאמר עליהם משה, אם תעשו את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה ועבר לכם כל חלוץ ונכבשה הארץ והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה, ואם לא תעשו כן, זה לא כוס קפה. הנה חטאתם להשם ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם, זה ירדוף אתכם. בנו לכם ערים לטפיכם וגדרות לצונכם והיוצא מפיכם תעשו, ועכשיו הנקודה. ויומר בני גד ובני ראובן אל משה, זה מעניין, הם גם דיברו לפני כן והם דיברו בלשון, ויומרו, פתאום ויומר, רש"י אומר כאיש אחד בלב אחד, מה קרה להם פתאום? ויומר, כאיש אחד בלב אחד, זה חיובי תמיד, זה לא שלילי. מה?
גד גם מקדים לראובן.
כן, נכון. ויומר בני גד ובני ראובן. עבדיך יעשו וכולי וכולי וכולי. זה לא מספיק, ויצב להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון, ויומר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן, ונכבשה. ואם לא, אז לא. ויענו בני גד ובני ראובן, אנחנו נעשה, אנחנו נעבור חלוצים. למה המתח הזה? מה קרה? ואז הוא מצרף להם את חצי מנשה. נגענו בזה טיפה בשבוע שעבר, אגב כל המכלול. אני רוצה לגעת בזה לרגע, כי אני יודע עתיק, כשנכנסים לפרשת מסעי, צריכים לראות אותה על הרקע של הכל. בעל העקידה, אני עושה את זה ישיר, בגלל הזמן, בעל עקידת יצחק אומר, בוא נלמד לקרוא פסוקים. פעם למדנו אותו בפנים, מזמן. תראו כמה נפלא כשקוראים פסוקים בפנים. דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרם על פה. צריך לקרוא פסוק כשלומדים מקרא. בעל העקדה אומר, מי שיודע להסתכל בפסוקים רואה את הכל בפנים, לא צריך שום דבר רחוק. משה רבינו לא התבלבל, ואין כאן כוס קפה, ומשה רבינו מתקן את בני גד ובני ראובן, והם אנשים ענקיים, והם נפלו במשהו מאוד קשה, והוא מרים אותם, והתנאי בנוי על זה. והכל כתוב בפנים. חזרה לפסוק תזיין. ויגשו אליו ויאמרו, נראה בפנים, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפינו. כולם זוכרים כאן, רש"י אומר, למה אתם מקדימים קודם כל את הצאן, את המקנה, ואחרי זה את הטף, לא תקים. באמת אחרי זה, כשהם אומרים את הכל בצורה מתוקנת, הם מחליפים, והם אומרים, לא, לא, נבנה לטפינו ולנשינו, ונעשה גם לצוננו.
העניין של המן, אבל יש מפרשים רבים שאומרים שהם פשוט במדיין, הם השתלטו על...
נכון.
וזה יותר מתאים לתגובה של משה.
עוד מעט תראה שלא צריך את זה. אני יודע, אני יודע. אני הולך על פי חז"ל שאומרים גם את מחבבי המן. לא צריך ללכת דווקא כיוון הזה. יודע, יודע. נמשיך, אפשר להסתדר גם עם זה וגם עם זה. אתה תראה. ויגשו אליו ויאמרו גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפינו. עכשיו הנקודה. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. אין דקות ללמוד את זה יותר מברגעים האלה. ולדון באיך מגיעים לתחושת ההרגש הזאת שכולנו כאיש אחד בלב אחד. זה סיפור בני גד ובני ראובן. ויאמר בני גד ובני ראובן. לא זוכרים את הכאיש אחד בלב אחד פה. רש"י אומר כאיש אחד בלב אחד ידוע בויחן שם ישראל. גם פה וגם בויחן. זה מעניין מאוד. בויחן זה במעמד הר סיני, ופה זה במלחמה. אז אפשר להגיע לזה במעמד הר סיני, לתחושת הרגש של אחדות אמיתית. אז אני עכשיו לא בעזה. אבל עכשיו מה אני עושה פה? לא מילים יפות. מה עכשיו אני עושה פה? אני בהשגחה פרטית עכשיו פה. לא בטעות. מהשם קוננו מצדי גבר. אבל מה עכשיו פה אני עושה? התביעה האחיכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה. לא חלה על קבוצה אחת יותר מעל השנייה, היא חלה עליי. זה יכול להיות האחיכם, זה יכול להיות הבניכם, זה יכול להיות זה לא משנה בכלל. איפה אתה עכשיו? אז מה אם אתה לא... אתה פה. ואתה פה יכול לעשות את מה שאתה צריך, בדיוק אותו דבר. איך מגיעים לזה? תשמעו, זה פילי פלאות. ואנחנו נחלץ חושים לפני, נו, פסוק י' ז', ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל. בסדר גמור, נכון? עד אשר עם אביונו מן מקומם. הכל בסדר, לא? מצוין. ויאמר עליהם משה, אני מדלג לפסוק כף. אם תעשון את הדבר הזה, פסוק כף. אם תחלצו לפני השם למלחמה. לא רוצה אתכם חלוצים לפני בני ישראל, אני רוצה אתכם חלוצים לפני השם. עוד מעט ננתח את זה. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו לפני השם למלחמה. ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם. עד הורישו את אויביו מפניו. תראו איך הדברים מדויקים אות-אות. רק לקרוא פסוקים. ונכבשה הארץ לפני השם. ואחר תשובו. ויתם נקיים מהשם ומישראל. והייתה הארץ הזאת לכם לאחוזה לפני השם. אם לא תעשון כן, אז אתם חלוצים גדולים. אבל חטאתם להשם. אתם לא שומעים את זה צועק בפסוק? אם לא תעשו כן הפירוש, אם לא תעשו כן הכוונה, אלא אם תהיו חלוצים לפני בני ישראל, ולא חלוצים לפני השם, ואם לא תעשו כן, אם לא תצאו חלוצים לפני השם, הנה חטאתם להשם, ודעו חטאתכם אשר תמצא אתכם. אם תצאו חלוצים לפני השם, תראו מה יקרה. אז, באופן טבעי, אתם קודם כל תבנו לכם ערים לטפיכם וגדרות לצונכם. אז גם לא תתבלבלו אף פעם. אז תזכרו מה אמור לשרת את מה. ולרגע אחד לא תתבלבלו. בנו לכם ערים לטפיכם וגדרות לצונכם. והיוצא מפיכם תעשו. על המילים והיוצא מפיכם תעשו, מוסיף רשי, והיוצא מפיכם תעשו, רשי מוסיף מילה אחת. לגבוה. מה גבוה? והיוצא מפיכם תעשו לגבוה. אל תהיו חלוצים לפני בני ישראל. כל אחד ואחד מהילדים שלנו עכשיו הוא חלוץ לפני השם. והיוצא מפיכם תעשו לגבוה. זאת לא מלחמה בבני ישראל, זאת מלחמה בהשם ברגע זה. וישראל וקודש הבריך הוא חד. כשהם שומעים את זה, תראו מה קורה להם. ויומר, בני גד ובני ראובן. האוויר שמשה משפיע, הופך אותם לכאיש אחד בלב אחד. המילים האלה לפני השם, שיוצאות מפי משה. גם אני יכול להגיד את זה. גם טוקי יכול להגיד את זה. אבל המילים האלה שיוצאות מפי משה, הכל הקדמות לו יכתוב משה. ויומר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור. עבדיך יעשו, עכשיו תראו את הדיוק, כמה זה מדויק בפסוקים. אני לא מוסיף כלום, זה רק פשוטו של מקרא עקדת יצחק, רבי יצחק הרא מראשונים. ויומר בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. מבחינת המעשה, נעשה, יעשו כאשר אדוני מצווה. מה המעשה שנעשה? טפינו, נשינו, מקנינו וכל בהמתנו יהיו שם בערי הגלעד. הפכנו את הסדר. אז לא כמו שאנחנו תכננו לעשות, אלא במילים חסידיות, אנחנו מתקשרים במעשה למעשה שאדוני דיבר. זה אותו מעשה, אבל עכשיו זה המעשה כמו שאתה רואה אותו. התוצאות הן אולי אותן תוצאות. עכשיו חכו לעיקר. ועבדיך, פסוק אבזיים, יעברו כל חלוץ צבא לפני השם למלחמה. אתם שמעתם מה קרה להם? כאשר אדוני דובר. זה לא כאשר אנחנו דיברנו. חוזרים בנו ממה שדיברנו. אנחנו לא יוצאים חלוצים לפני בני ישראל, אנחנו יוצאים חלוצים לפני השם. זו מדרגה גבוהה מאוד מאוד, שמי שמתבונן לאט לאט בספר במדבר, כל ספר במדבר ניסה להביא אותנו אליה. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך, ויאמר משה, חלצו מאיתכם אנשים לנקום נקמת השם ממדיין. אם אנחנו עושים את מלחמת בני ישראל, אז מלחמת בני ישראל היא מלחמת השם. איך אנחנו מבטיחים שהיא נשארת כל הזמן עבדיך חלוצים לפני השם למלחמה? ויצב להם משה את אלעזר הכהן ואת יהושע בן נון ואת ראשי אבות המטות לבני ישראל, ותראו את הפסוק. זה דיוק של עקדת יצחק על כל הפרשה. ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן, נו. פסוק כ"ט. כל חלוץ למלחמה, נו, לפני השם. ונכבשה הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ נען. ויעברו בני גד ויענו בני גד ובני ראובן לאמור את אשר דיבר השם אל עבדיך, כן נעשה, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען, ואיתנו אחוזת נחלתנו מעבר לירדן. אני הולך להגיד פה משהו עוד יותר משונה. תמיד אנחנו מסבירים שעכשיו בא פסוק למד ג' ומשה רבינו מוסיף להם תוספת, הוא נותן להם את חצי שבט המנשה שאף אחד לא הזמין. אף אחד לא הזמין את חצי שבט המנשה, חצי שבט המנשה בכלל לא תכנן את זה, הוא אין לו את העניין של מקנה, חצי שבט בכלל, שבט מנשה בן יוסף, איזה מין דבר זה? זה פלא פלאות. מה אתם אומרים? שאתם עושים את הכל לפני השם. יש רק בעיה אחת, שאתם זוכים בעבר הירדן המזרחי כי אתם רוצים. כי לכם זה מסתדר עם המויכין שלכם, עם האגו שלכם. וזה בסדר גמור, זה בסדר שלאדם יש משהו שמסתדר לו לפי מה שהוא רוצה, זה בסדר גמור. אבל המבחן הופך להיות יותר קשה, כי כל עשרת השבטים הולכים לקבל את הארץ בגורל. ואתם הולכים לקבל ארץ בהזמנה אישית. לכן אני הולך לארגן לכם חצי שבט שיקבל את זה בגורל. והם יהיו תקועים לכם בעצמות. ודווקא חצי שבט, אתם יודעים למה? כדי שיהיו אוטובוסים משני עברי הירדן. כי אי אפשר לחצות את המשפחה. אז מפרדס חנה של שבט מנשה בצד המערבי לחוות יאיר של שבט מנשה ליד נבו רבת עמון, יצטרכו להיות אוטובוסים כל הזמן פקל. ואז התרחשו שני דברים. גם אתם בעצם תרוממו את הרצון שלכם ללפני השם על ידי בני מנשה, וכל שני השבטים יהפכו לשני שבטים וחצי, כדי שהכל יהיה כאיש אחד בלב אחד. הוא היה יכול לצרף שבט שלם. הוא מצרף חצי שבט. חז"ל אומרים שהם הקפידו בני מנשה להתחתן אלו עם אלו. אז גם חתונות היה צריך לעשות פה את החתונה, פה את השבע ברכות. זה בלגן אחד גדול. זאת אומרת, המלחמה היא, האם אני מצליח להעביר את הכל לעל פי השם. האדם פועל על פי עצמו. זה טבעו של האדם. אני רוצה מקנה, כי יש לי מקנה. ובכוונה פתחתי שמעון דווקא בנושא של מחבבי המן. יכול להיות שגם האדם הטהור ביותר שזה בא אצלו מחיבת המן. אבל האגו פועל. פועל, פועל, הנפש הבהמית עובדת שעות נוספות, וזה בסדר גמור. משה רבנו רוצה להעלות אותנו למדרגה שבה אתה מצליח גם ברגעים הגדולים לוודא שכל הזמן אתה פועל לפני השם. אם אנחנו פועלים לפני השם, אז בין אם ההשגחה הפרטית שמה אותי עכשיו בקו הקדמי בעזה, ובין אם היא שמה אותי פה עכשיו באולם הזה, שנינו יכולים להיות באותו קו קדמי מבחינת עבודת השם. אם אני בודק עם עצמי, האם הדבר שמנחה אותי הוא הכוונה העליונה. כולנו יודעים, אני יכול להיות במקומות הכי אמיתיים שיש, ושמה שינחה אותי הוא כוונה תחתונה, ולהיות במקומות אחרים לגמרי, ושמה שינחה אותי הוא כוונה עליונה. זה כל המהלך של ספר במדבר מתחילתו. אתם יודעים איך מתחיל ספר במדבר? ספר במדבר מתחיל בפסוק. למדנו אותו פעם. הוא מתחיל בפסוק מעניין מאוד. ההתחלה, ההתחלה, ההתחלה. אנחנו בסיום. בסיום תמיד לומדים את הפתיחה. פסוק ראשון של ספר במדבר דומה לפסוק הראשון של פרשת מסעי. נכון? אמרנו זה הקדמה פרוזאית, אלה מסי. ופתאום כשמתחילים לפרק אותה, ויכתוב משה על פי השם, מוצאיהם, מסיהם, עוד לא דיברנו על זה, עוד מעט נדבר על זה. אתם יודעים איך מתחיל ספר במדבר? גם הקדמה פרוזאית. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים לאמור. נכון? זה פסוק שאין עליו מה לדרוש. פסוק פשוט, וידבר השם אל משה לאמור. עכשיו נתחיל, שאו את ראש כל עדת בני ישראל, נכון? אני חוזר על הפסוק. הזכרנו יותר מפעם אחת. אור החיים הקדוש, אור החיים ראשון בספר במדבר. וידבר השם אל משה, עד כאן בסדר גמור. בפסוק הזה, בשונה מפסוקים של הקדמה רגילים, יש גם תיאור מקום וגם תיאור זמן. תיאור המקום. וידבר השם אל משה, איפה? במדבר סיני, באוהל מועד. עד כאן תיאור מקום. נכון? במדבר סיני, איפה במדבר סיני? באוהל מועד. עכשיו תיאור זמן. באחד, לחודש השני, בשנה השנית לצאתה מארץ מצרים. מי ששם לב רואה את ההבדל, הבדל מאוד מעניין. כשתיארתי את תיאור הזמן, תיארתי אותו כמו שאנחנו מדברים בעברית. א', לחודש, לשנה. נכון? בעברית אני לא אומר שעכשיו תשעין ד' תמוז כף ב'. אף אחד לא מדבר כך בעברית. זה אפילו לא טעות. נכון? זה סתם. לא, אין לזה משמעות. למה אין לזה משמעות? כי כשאני הולך מהפרט אל הכלל, לשון האור החיים, אני הולך במחבר את הכללות, כללות בכף. אני הולך למילה א', תהיה משמעות רק אם אני יודע א' למה. אין למילה שני משמעות. זה מספר. אבל אם אני יודע שעכשיו השני לשבוע X, אז לשני יש משמעות, כי הוא התחבר לכלל שלגביו הוא שני. בסדר? עברית פשוטה, נכון? אז באחד, לחודש השני, בשנה השני. Very good. אז עכשיו תיאור המקום. וידבר השם אל משה, נו, במדבר סיני. איפה? הילדים אומרים, אופו? באוהל מועד. לא רציני, תחליט. באוהל מועד, במדבר סיני. כמו באחד, לשנה. וכך אנחנו גם מדברים בעברית. אני לא כותב ירושלים, רחוב, ולמטה 16. אני מתחיל ב-16, ברחוב. ואז אני יודע לאן זה שייך. נכון? ודאי שלא באותו פסוק, שני דברים. אומר האור החיים הקדוש, לא נתווכח עם העברית. ברור שהסדר הנכון הוא מהפרט אל הכלל. אז הקושייה היא על במדבר סיני באוהל מועד, לא על החצי השני. אומר האור החיים, מי אמר לך שיש קושייה? הראש שלך אומר שיש קושייה. אתה מנתח שאחד זה פרט, חודש זה כלל, שנה זה כלל יותר גדול. לפי זה אתה אומר, מדבר זה כלל, ואוהל זה פרט. למה? כי המדבר זה 100,000 טריליון קילומטר, והאוהל זה 20 מטר וצ'ופצ'יק. ואולי הגיע הזמן שתשנה את הראש שלך? מה מתחבר אל מה? מדבר סיני חי מכוחו של אוהל מועד, או אוהל מועד מכוחו של מדבר סיני? אתה עדיין מתרגש מהעולם הזה? כל מגמתו של ספר במדבר סיני הוא שתבין שמדבר סיני מחובר לאוהל מועד ויונק מאוהל מועד, והכל יונק מאוהל מועד, כמו שאחד יונק מחודש וחודש משנה. שמעתם אור החיים? כשתגמור פסוק א' ותלמד אותו ברצינות, הבנת את הרעיון של ספר במדבר. עכשיו נעבור איתך לאט לאט איך עושים את זה. אתה ממשיך עדיין להאמין בעולם הזה? גמרנו כבר ויקרא, עברנו את הקורבנות, נגמר כבר כל הסיפור, אתה עדיין תקוע בשטויות שלך. אז נתחיל בטעות בעברית. וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד. אין פה טעות בעברית, יש לך טעות בשכל. וזה בסדר? זה לוקח זמן לצאת מזה? עובדה שאני יכול לדבר שעות על המושג לפני השם, ואני תקוע ואני לא יודע איפה. אתה חי את זה? או שאתה מבלבל במוח. ועכשיו מתחיל כל ספר במדבר, כל עניינו של ספר במדבר, זה יש מסעות, ויש מחנות, ויש סדר, ודגל, דגל, 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 אין ספר עם כל כך הרבה דגלים, הכל קולות בלבד. אבל תגיד לי, אתה יודע שבאמצע המשכן והלוויים וקודש הקודשים, או שאתה לא יודע? אתה יודע שבעזר הקרב יומת, אתה יודע שהכל על פי השם יישאו ועל פי השם יחנו? אתם יודעים כמה פעמים כתוב על פי השם בספר הזה? אתה מודע בתוך כל הטסים האלה שאתה עושה ובתוך כל המערכת שאתה הולך, שמדבר סיני הוא הפרט שנכלל או מקבל את כוחו מאוהל מועד? או שאתה מתבלבל מהשטחים הגדולים? מכאן ואילך זה כל הספר. רק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר. לא נוכל לעלות אל העם. כל פרשת שלח. כי חזק הוא ממנו. בדברת. ודאי שהצדק עם המרגלים. כלב ניצח את המרגלים בשתקת. ויחס כלב את העם אל משה. תשתקו קצת. לא תשתקו מדיבורים. תשתיקו את המויכין שלכם קצת. תשתיקו את הפרשנינו לענייני פרשנינו קצת. תפסיקו הכל לדעת. תרגעו. אתם יודעים למה משה רבינו שלח מרגלים? כדי שנתחזק ונלך על פי השם לארץ ישראל. ויעש כלב את העם אל משה ויאמר, הלא נעלה ויכול נוכל וירשנו. מה זה כל פרשת שלח? מישהו מתווכח על העובדות? נכון, יש שם נפילים, יש שם בני ענק. מה הדיון? יש מדבר סיני. לא יודע שיש. אבל אם חפץ בנו השם, והביא אותנו אל הארץ. ואם לא, זה לא כי הוא לא יכול, ולא כי אתה לא יכול, אלא כי אתה לא חי על פי השם. אתה אומר את זה עליי? עליך? על רוב גדולי ישראל שהיו בדור המדבר, אני אומר את זה. זה כל המאבק בחיים. לכל חומש יש שם, והשם של החומש הוא תיאור התפקיד. בראשית כולנו יודעים מה זה. שמות זה החומש שבו אנחנו עומדים מול פרעו שמנסה למחוק לנו את השמות ולעשות אותנו מספרים, ולזכור שיש שמות לבני ישראל, ויש לה שם שם. ויקרא זה לעמוד מחוץ לאוהל מועד ולדעת שהקדוש ברוך הוא קורא לי לשון חיבה. לא ויקר, ויקרא. ובמדבר, במדבר זה לחיות במדבר ולדעת לקבל את הכוחות מהמקור. לא להיבהל מהמדבר. לעולם, בסיום ספר במדבר, מגיעים להפטרה הראשונה של בין המצרים במטות ובמטות מסעי. זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך. לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. מה לכתך אחריי? כמה צרות עשינו שם. אבל כשאני לוקח את הכל ומקלף 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 ומקלף, אתה יודע מה הלך במדבר? הידיעה שאת הולכת אחריי. מה הוא אומר לבני גד ובני ראובן? הוא אומר להם, קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים, ואז כשהוא מספר עליהם, על המרגלים, הוא אומר, הם עשו כך והם עשו כך, ומי זכו להיכנס בלתי, כלב בן יפונה הכניזי ויהושע בן נון, כי מילאו אחרי השם. ולמה לא יזכו האחרים להיכנס אם יראו האנשים העולים ממצרים מבין 20 שנה ומעלה את האדמה אשר נשבעתי לאברהם, ליצחק וליעקב? כי לא מילאו אחריי. אחריי, מכירים את המילה אחריי ברגעים האלה? מילאו אחריי, איך אומר רש"י? מילאו את ליבם אחריי. זה כל הספר, בא קורח ואומר, אני לא מבין מבחינה שכלית, מדעית, מה ההבדל ביני לבין משה. אין, לא יודע להסביר לך. אין, אין, צריך ללמוד את זה. קורחולוג, צריך ללמוד את זה, אין לי הסבר. אין לי הסבר. גם לא יהיה לי. ו-250 ראשי סנהדראות, וכולם עם תליתות ומוזיאון, וחוכמות, וגאונות. אבל על פי השם זה לא כמה גרם IQ יש לך. זה גם לא כמה שס אתה יודע. אתה יכול לדעת את השס מאחורה ומקדימה. ואתה לא קשור בכלל לעל פי השם. לא מיני ולא מקצתי. והכל אגו. זה המבחן של כל הספר הזה. וזה ממשיך, זה ממשיך את כל הפרשות. השבוע שעבר ביררנו את זה, לא נחזור, נפלא בצרורת המדיינים, שזה המלחמה מול מדיין ונקום. ועכשיו מגיעים למסעי. אלה מסעי בני ישראל, לא מדובר פה רק על כאן, אלה מסעי בני ישראל, כל יהודי שנוסע, אלה מסעותיו. כל יהודי שנוסע, נוסע על פי השם. ויכתוב משה על פי השם. את מה הוא כותב? את מוצאיהם למסעיהם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. אמרתי לכם, הגעתי לדברים האלה מתוך הזכות שהייתה לנו בכתיבת ספר תורה, גם יהודה פה עם הכתיבה. המצווה לכתוב ספר תורה היא המצווה התפריש יוד ג' בתורה. זה דבר מעניין מאוד. שתרייג מצוות. והמצווה התרייג היא לכתוב ספר תורה. מה העניין בכתיבת ספר תורה? אני מבין שיש עניין בלימוד תורה. זה ושיננתם לבניך. אני מבין שיש עניין בללמד תורה ולימדתם אותם את בניכם. אני מבין שיש עניין בלקיים את התורה ועשיתם אותם. מה זכתה מצוות כתיבת ספר תורה? שהיא המצווה החותמת את כל המצוות. היא גם הכי מרגשת, היא האות בספר תורה. מהי מצוות הכתיבה? וכותב התורה הוא משה. כתוב לך. הוא כותב התורה. ומשה מעביר לכל בני ישראל את הכוח לכתוב את ספר התורה. דבר פלאי, אתם יודעים, כתיבה היא דבר בעל ערך עצום, עצום, עצום. לפעמים אדם חש, מדבר מהרהורי ליבי לפעמים, שיש עומסים שהוא יכול לדבר וקשה עליו הכתיבה, והוא רוצה יותר לבטא את עצמו בכתיבה, וכתיבה היא באמת... אבל אם בכתיבה מגיע לידי ביטוי האדם, האני, אתם יודעים מהי כתיבת ספר תורה? כתיבת ספר תורה זה לכתוב בקדושה על אור של בהמה גסה את מוצאיהם למסעיהם. הנשמה שלי, כמו הנשמה של כל אחת ואחד מאיתנו, ירדה מתחת לכיסא הכבוד, מהמקום הכי עליון שיכול להיות. היא ירדה למסע ארוך מאוד מאוד מאוד. 42 מסעות, מבית מסעות. ושיננתם לבניך ודיברת בם. היה פעם רבי אחד שכשהיה מנגן, הוא תמיד היה מנגן במקום לי 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 בם בם בם. אז הוא היה מנגן בם בם בם. אבל אצל חסידים אין דבר כזה, אם הוא מנגן בם בם בם, יש איזו סיבה? והוא אף פעם לא אמר. בהפטרת פרשת תשובה, בסוף ההפטרה כתוב, כי ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם, ופושעים יקשלו בם. והוא ידע שכל החסידים מתעניינים בבם בם בם. אז כשהוא הגיע לקריאה של ההפטרה בפרשת תשובה, הרי בקורא את המפטיר, אז הוא עשה, צדיקים ילכו בם, ופושעים יקשלו בם, ועשה בם 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 בם, עשה את הניגון הזה שלה, בום בום. ואז הוא הסביר לחסידים. בום בום, הפשט הוא, אין דזל בבום. ביטוי ביידיש, בום זה גם פצצה. באותו בם אפשר להיות צדיק וללכת ורשע להיכשל. לא צריך בם אחר. השאלה היא איפה אתה? אם דזל בבם, באותו בם אפשר ללכת הכי 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 למעלה. השאלה אם זה על פי השם או על פי בני ישראל. בני ישראל זה השם, אם אתה זוכר שזה על פי השם. קומה השם ויפוצו אויביך, וינוסו מסנאיך מפניך. מי זה אויביך? מי זה מסנאיך? רשי, אויבי ישראל, שונאי ישראל. אבל אם אתה זוכר את זה. כשהנשמה ירדה, היא ירדה לבם מסעות. ובמבית המסעות האלה היא יורדת ממוצאיהם למסעיהם. השאלה הקשה ביותר שכל העולם מתמודד איתה זה לשם מה הייתה הירידה הזאת. כשרצה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, באה האמת ואמרה אל יברא. שכולו שקרים. מה החסד ואמר, יברא. הבריאה הזו היא קשה, למה הירידה הזו? חז"ל אומרים לנו שהנשמה ירדה הנה ירידה לצורך עלייה. אבל לאן היא יכולה לרדת לצורך עלייה? אני מבין אם אדם יורד מקומה שלישית לצורך עלייה במעליות מהצד השני לקומה 20. הבנתי. שווה אפילו לרדת במדרגות 5 קומות כדי לעלות 20 במעלי, הבנתי. היום יש כאלה מקומות שיש מעליות מקומה זה עד זה, נכון? אבל הרי הנשמה ירדה מכיסא הכבוד. אז לאן היא תעלה? לכיסא הכבוד פלוס? לאן היא תעלה, קויפר? לאן היא הולכת לעלות? ומה ירדה? אנחנו לא מבינים מה, אבל ברור דבר אחד. שהנשמה ירדה מפני שהקדוש ברוך הוא קבע שכשהנשמה הזאת האלוקית, חלק אלוקה ממעל, תרד ותתחכך כאן ותעלה אור מתוך כל החושך התחתון שיש פה, היא תעלה ותעלה את העולם איתה למקום שהוא גבוה לאין ארוך יותר ממה שממנו היא ירדה. כי היא תעלה עולם שלם לאור אחר לגמרי. והיה אור שבעת הימים כאור אחר לגמרי, לגמרי, לגמרי. לא יודע מה, לא יודע איך. אתם יודעים איך זה נקרא בפנימיות. ואלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם. שאלנו הרי הם לא יצאו מארץ מצרים, הם יצאו רק במסע הראשון מארץ מצרים, אחרי זה הם יצאו כל אחד מהמסע שלו. מה פתאום? כל חיי באתי הנה לעולם כדי לצאת מארץ מצרים. עכשיו אני עוסק בלצאת מארץ מצרים. ארץ מצרים היא הארץ של המיצרים. ארץ מצרים היא הארץ שבה מדבר סיני הוא הרבה יותר גדול מאוהל מועד. ארץ מצרים זה מחלקת המדידות. ארץ מצרים זה המקום שלא מאפשר לי לעבוד את השם. כי אם אני רוצה להתקדם, אומר פרעה, אז תפסיק לבלבל את המוח. נרפים אתם נרפים, לכן אתם אומרים לך נסבחה להשם. תכבד העבודה לאנשים, נתעסק בקידום והכל ירוץ קדימה. אתם יודעים מה זה קדימה? קדימה. בסוף אין איזה אחוז חסימה, אבל זה לא משנה, קדימה. מארץ מצרים יוצאים, מארץ מצרים יוצאים כאן, עכשיו, כל שנייה, כל עניינך בחיים זה לצאת מארץ מצרים, בשביל זה נולדת פה. ירדת לעולם כדי לצאת מארץ מצרים. זה ארץ מצרים בכל המובנים דרך אגב. זה ארץ מצרים במובנים של המצרים, המצרים של 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 הגוף, של האגו, של 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 בני גד ובני ראובן שרוצים מסיבות מאוד גדולות, אבל בטוח שבא להם מקום יותר טוב ממקנה. כי הם בני אדם. וכי המקנה הוא חזק ויפה וטוב. זהו, מה אפשר לעשות? כי זה גשמיות. גשמיות זה לא רק גשמיות, גשמיות זה גם אגו ברוחניות. זה עוד יותר גשמיות. יש ביטוי מאוד יפה, ביטוי מאוד מאוד יפה בחסידות, מאוד יפה, שההבדל בין גשמיות לרוחניות הוא בדיוק שני הצדדים. המוטיב המרכזי ברוחניות, המוטיב המרכזי בגשמיות, הוא שהדבר הכי מסוכן זה להיות אדם שלא שמח בחלקו. כל אחד מאיתנו יודע את זה. כשאתה שמח בחלקך, התנועה הנפשית זורמת, אתה חי. ברוחניות, זה בדיוק הפוך. כשאתה שמח בחלקך, אתה לא תשמע בכלל עוד משהו. טוב, אני יודע את זה כבר. אתם מכירים את הביטוי הזה? זה ידוע. זה... יש הלצה חסידית. לכל דבר יש את הקליפה שלו, קליפת נוגה, קליפת זה. אז יש הלצה חסידית, קליפת כבר. אתם יודעים מה זה קליפת כבר? זה כבר שמעתי. מה? זה כבר אני יודע, מה הוא מחדש? ידוע, יש רמב"ן מפורסם. מה אתה יודע? מה אתה יודע? מה אתה יודע? אבל אתה אוכל כמו, סתם כמו בהמה. מה אתה יודע? אז מה עושה לך שבת עכשיו? אז מה עושה לך? אז הוא יודע, קליפת כבר, יש קליפה כזו. חזקאל, היה נהר כבר, יש קליפת כבר. זה כבר, בטח, כבר מסודר. גם יהושע בן נון ידע כמוני, בטח, גם אני. זה נקרא מצרים, אגב, לכן ברוחניות השמח בחלקו הוא הצד ההפוך. מספרים עליו על רב אריה לוין, זכר צדיק לברכה, שעת סיפור, 10 שניות. מספרים על רב אריה, דבר נפלא, שהיום אני מרגיש את זה, בבית חדש, אז אני מרגיש כמה זה נכון. רב אריה, מי שזוכר, הירושלמים, הוותיקים, זוכרים את ביתו של רב אריה בכנסת. כנסת זה לא בגבעת רם, זה בכנסת, בשכונת כנסת. ליד בית העם. ליד בכנסת. זוכר כילד, אני זוכר בהליכה לדוגמה הקבוע שהיינו ככה. היה לו שם בית קטן, היום זה ברחוב רב אריה. בית קטן, 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 איזה שני חדרים כאלה, חדר. שם הוא גידל, ברוך השם, משפחה יפה. יפה מאוד, שוין, ודהוי כזה. פעם הגיע אליו יהודי ואמר לו, הרב... לא, לא, חס ושלום, אני, יש לי חנות של שלטים. לא רואים את השם על השלט. השם דהוי. היה כתוב לוין בחוץ. השם ממש דהוי. אני רוצה להביא שלט חדש, לצבוע אותו. אז רבי אריה אמר, לא, לא, תודה, אני מאוד אוהב את זה, אנחנו מאוד קשורים ל... לא. טוב. היהודי חשב שאולי הוא מפחד, שיכתבו הרב, או... אני אכתוב מה שה... כמו שכתוב אותו דבר, אותו... לא, לא, לא. טוב, רבי אריה פחד שהוא נפגע. אז הוא אמר לה, אני אסביר לך למה. אני גם חשבתי פעם להחליף את השלט. אבל אני אגיד לך, אם אתה תחליף את השלט, אז גם את הצבע של הדלת צריך לשנות. ואז מה עם המשקוף? אתה יודע מה קורה בפנים? תשאיר את השלט, הוא מרתי, ותשאיר את השלט ככה. תשאיר את השלט. יש יציאת מצרים בחסידות שנקראת יציאת מצרים בקדושה. יציאת מצרים בקדושה זה המקום הרוחני שאני עכשיו נמצא בו, זה המצרים שלך. לכן אתה תקוע. אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם. כל החיים הם מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאותם. זה כל ספר במדבר. המסעות האלה יסתיימו כשנגיע לירדן יריחו. על המשיח כתוב, והריחו ביראת השם. שם יסתיימו המסעות. ועד אז ודיברת בם. ואת המסעות האלה אתה עושה, ואתה רוצה להבין למה ירדה הנשמה למסע המפרך הזה, הקשה הזה, עם הבשורות הקשות האלה, עם המלחמות הקשות האלה, עם כל הדברים שיש בו. בניגלה, במוחין שלי, אין לי הסבר. זה כתיבת ספר תורה. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם. אתם יודעים מה זו הייתה הכתיבה של משה? משה כתב את הספר היחיד שנקרא תורה שבכתב. משה כתב את ספר הספרים. משה כתב בלי להכניס גרם אגו. משה כתב את השם. משה כתב את הכל למוצאיהם, למסעיהם. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם. אתם יודעים מה זה המוצא? המוצא זה אותה נקודה עליונה שאני לא מבין, ואני יודע שאני גם לא אבין. זה המוצא, זה המקום שעליו, ששם העלייה שבשבילה הייתה כל הירידה. אני יכול להבין לפעמים את נקודת היציאה, אבל את נקודת המוצא, זה אני ודאי לא מבין. ומשה כותב, משה כותב, אתם יודעים מה זה ספר תורה? ספר תורה זה ספר שאם יש לך את כל הספר, את כל התכנים, את כל הפרקים, אבל חסרה אות אחת, אות אחת לא חסרה, חצויה. אז כל הספר פסול. כי זה כאיש אחד בלב אחד, זה כל האותיות, זה כולנו, כי זה הכל אחד, כי במקור הכל אחד. במצווה תפריש יוד ג' הוא נתן לי את הכוח לכתוב על פי משה, על פי השם, את מוצאיהם למסעיהם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. האם כל העל פי בני ישראל יוכל לעלות לעל פי השם? פרשת מסעי חותמת את המסעות של ספר במדבר. אז למה ירדנו למדבר? ביתי צאי מבית כלא, מפיית הפייטן. למה התגלגלנו אל המדבר? כדי להגיע לאוהל מועד, ולהתוועד עם הקדוש ברוך הוא באוהל מועד, ולהביא את העולם אל המוצא שהוא למעלה ממה שהוא התחיל בו. וכך קבע הקדוש ברוך הוא, שהירידה רק היא תביא לעלייה כזאת שהיא למעלה מנקודת ההתחלה, היא לא נקודת היציאה, היא המוצא. ומשה, את התוכן הכי רוחני הזה, את האין סוף, לימד אותנו לקחת קולמוס ולכתוב אותו באותיות. על אור של בהמה גסה. ולהפוך את הכל לויכתוב משה. זאת לא הפרשה הזאת. זה כל הפרקים והספר הזה שמבררים מה בעצם התפקיד של משה אצלנו. האם יש בי משה שמשה אותי בהווה מתמשך? לא ימשה כמו יצחק, כמו יעקב. האם יש משהו שכאן, תמידי, בפרזנט קונטיניואנס, עכשיו, גם כשנדמה לי שאני לא זקוק לזה, כי זה המצרים הכי חמור. האם יש משהו שמשה? ושמשה אותי, וכותב את מוצאיהם למסעיהם. ולא מדלג על שום פרט במסע. ואלה מסעיהם למוצאיהם. אז הכותרת של פרשת מסעי היא הסיום של הכותרת של ספר במדבר. והמאבקים בספר במדבר זה האם תופסים מה תפקידו של משה או לא תופסים. האם תופסים שמשה נותן בכל אחת ואחד מאיתנו את הכוח? לבד, וכשהכוח הוא על פי השם, אז גם כאיש אחד בלב אחד. לכתוב את כל המסעות שלו, ממוצאיהם כדי לעלות לשם. ואלה מסעיהם, שנקודת היעד של הכל הוא בסוף למוצאיהם. יהיו הדברים, כמו שפתחנו בהתחלה, לכוחם ולחוסנם ולשלומם של חיילינו, בנינו, בנותינו, ושנזכה בעזרת השם באמת, באמת, בגאולה שלמה, ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר.